פסחים דף ט, מתחילים בעזרת השם, במשנה בתחילת העמוד. קברניט עולם התורה, מרן, ראש הישיבה הגאון רבי גרשון אדלשטיין, שמעריך את ימיו ושנותיו בטוב ובנעימים, סיפר, הכרתי בחורים צעירים שישנו כמה שהם היו צריכים לישון, אכלו מתי שהיו צריכים לאכול, למדו בזמן של סדרי הישיבה, ובלי מתח, בשלווה, בשמחה, חוץ ממה שהיו צריכים ללמוד במסגרת הישיבה, הם הצפיקו עוד בימי בחרותם לסיים את כל השס, מתוך סקרנות, בתענוג. הגאון בא לחדד את דרכה של התורה, דרכיה דרכי נועם. מוצאים אנשים שכשהם באים להתנהג בדרך התורה, הם מלאים כל הזמן בחששות. זה נקרא בלשוננו נרבים. אולי צריך ליטול ידיים עוד פעם, אולי לא נטלתי ידיים כמו שצריך. הם לא בטוחים ולא רגועים. משנה שלפנינו מלמדת אותנו שכשאדם הולך בדרך התורה צריך להיות רגוע, שלב, לעשות מה שהקדוש ברוך הוא הטיל עליו בתענוג, בנעימות, וכך היא דרכה של תורה. אין חוששין, אלה הם שתי מילים חשובות, מהזהירות כמו שמובא מהספרים הקדושים, שלא תרבה להיזהר. גם בזהירות יש גבול. יש מקרה שאין חוששים. אדם בא לעשות בדיקת חמץ בבית, הוא בדק בצורה יסודית. נאמר את אחד החדרים, המטבח, ששם זה המקום שהכי הרבה צריך להשקיע בו בזמן בדיקת חמץ. שם הרי יש את כל האוכל, גם כל השנה וגם בפסח. עשה בדיקה כמו שצריך. ואם היה חמץ, הוא מצא את החמץ, הניח את זה במקום שמור, והנה הוא עובר עכשיו ללכת לבדוק חמץ בסלון. הוא בא לבדוק את החמץ בסלון, מתחת לספה, והנה פתאום מנקרת במחשבתו מחשבה, רגע, אולי אחרי, בינתיים, תוך כדי שאני בודק פה בצורה כל כך יסודית את הסלון, אולי פתאום אחד הילדים לקח חמץ והכניס למטבח. הרי כשבודקים את החמץ בהרבה בתים נוהגים להחשיך את הבית. לך תדע, אולי התינוק הלך, לקח איתו איזו עוגיה, הכניס את זה למטבח. ואז ילך עכשיו לבדוק עוד פעם את כל המטבח מחדש, כי אולי יש שם עכשיו חמץ. אין חוששין. המשנה משתמשת בדוגמה של חולדה, שהייתה מצויה בזמנם, שמשמור על בתינו, שלא יהיה מצויים אצלנו. בכל אופן, היה מצוי שחולדות היו מסתובבים, כמו עכברים כאלה. אז אין חוששים, אחרי שאדם סיים בדיקת חמץ, שמא גררה חולדה מבית אחד שלא בדקו עדיין, היא גררה חמץ לבית שכן בדקו. אדם, יש לו שכן שבדיקת חמץ אצלו, הוא בודק בשעה מאוחרת יותר, עד שעקרת הבית מצליחה להכין את הבית לקראת חג הפסח, לוקח לה עוד כמה שעות, ועדיין יש שם החמץ. והשכן כבר סיים בדיקת חמץ. הוא סיים לבדוק, הוא לא צריך לחשוש רגע, אולי איזה חולדה שלא תהיה מצויה, לקחה חמץ מהבית של השכנים שעדיין לא סיימו לבדוק את החמץ והכניסה את זה אצלו הביתה. וכן בבית שלו בעצמו, לא צריך לחשוש אולי, אחרי שהוא סיים לבדוק את המטבח, אולי, והוא בא לבדוק את הסלון, אולי באה חולדה וכבר הכניס החמץ למטבח שוב. לא חוששים שמה החולדה לקחה החמץ ממקום אחד, מזווית שלא בדקו אותה עדיין, למקום, לזווית אחרת שכן בדקו כבר, ואז יש שם שוב פעם חמץ וצריך שוב פעם לבדוק. לא חוששים לזה. ואם כן, אם אתה חושש, אולי אחרי שסיימת לבדוק, באו והכניסו שם חמץ, אז אין לדבר סוף. למה? כי אתה צריך לגזור גם אף מחצר לחצר. אולי הכניסו לך חמץ מהרחוב ליד, הכניסו חמץ לרחוב הזה, אין לדבר סוף, וכן מעיר לעיר, אין לדבר סוף. בשביל זה חכמים אמרו, שמה, תבדוק טוב. סיימת לבדוק? תהיה רגוע, שמחה גדולה, מגיע חג הפסח, תתכונן לקראת ליל הסדר, תכין אולי את האגדה של פסח אם תמצא קצת זמן, בשמחה גדולה, בשלוות הנפש. בכלל, אולי יש כאן איזושהי הדרכה, חג הפסח, יש הרבה אנשים שהם לחוצים. צריך לדעת שבמצרים היה דחק, את עמלנו זה הדחק. כתוב שם אולי על מילה אחרת. בכל אופן, היה דחק גדול שהמצרים דחקו את אבותינו. אבל אנחנו כבר יצאנו ממצרים. חג הפסח צריך שיהיה שמחה, שלווה ונעימות. רגע, אבל אם החשש הוא לא סתם כי בן אדם יש לו חששות, אלא כי הוא ראה מפורש חולדה שמכניסה חמץ לבית או לחדר שהוא כבר בדק. כאן הוא כן צריך לחשוש. בדקת הגמרא, תמה שהמשנה אומרת שלא חוששים, דלא חזינה דשקל. אני לא ראיתי בעיניים חולדה שהלכה מבית שבדקו, שלא בדקו, ולקחה משם חמץ והכניסה לבית שכן בדקו. אבל חזינה דשקל, אם ראיתי בעיניים חולדה שלקחה חמץ מבית שיש בו חמץ, לבית שבדקו בו את החמץ, חיישינן, חוששים אולי, החולדה הכניסה את החמץ באמת לבית הבדוק, ואם כן, עכשיו הבית הזה יש בו חמץ, ואני לא יודע איפה הוא, וביי, בדיקה, עכשיו אני צריך לבדוק שוב פעם את כל הבית, כי אני ראיתי מפורש שהכניסה כאן חמץ, והמי, למה שאני אבדוק פעם נוספת? נימה, אכלתי, בוא נאמר שהחולדה הייתה רעבה, אכלה את החמץ הזה, ואני עוד יוכיח לך, שכן אומרים, כשרואים, מציאות מסוימת שייתכן שהבעל חי אכל, אומרים כנראה הוא אכל. הנה תמצא דוגמה. מי לא תנן, וכי לא למדנו משנה, אדם שבא לקנות דירה של נוכרים, אז בזמנם שהיו צריכים לשמור על טהרה, שלא יהיה, אדם לא יתאמה בתאומת מת, או אדם שהוא כהן, אולי הוא עדיין צריך לחשוש לזה, כי כהן יש לו מצווה מהתורה להישמר, לא להתאמה למתים, אז כשאדם בא לגור בדירה שלפניו היה גר שם נוכרי, מדורות הנוכרים תמים, זאת אומרת, יש להם דין שהם מטמאים תומת מת. למה? כי הם לא הקפידו לקבור את הנפלים שלהם בבית קברות מסודר, אלא היו קוברים בזמנם בבתים עצמם. אז חוששים, אולי בבית יש קבר. ייתכן שבזמננו, כיוון שגם אצל הנוכרים לא נוהגים לקבור בבתים עצמם, אולי ההלכה משתנה, אבל בכל אופן בזמנם זה היה מצוי שהנוכרים היו קוברים בבתים עצמם את הנפלים. נפל, אחרי 40 יום מתחילת ההיווצרות שלו, תחילת העיבור, הוא כבר מספיק מפותח, שאם נפל כזה נמצא באוויר העולם והוא מת, יש לו דין תומת מת. אז אם כן, לכן אנחנו חוששים, כשבאדם בא לגור בדירה שלפני כן היה גר שם נוכרי, אולי יש פה איזשהו נפל קבור, אז זה מתאמה. לכן הם תמאים מהבתים האלה. וכמה זמן ישהה אותו נוכרי במדור, והיא המדור צריך בדיקה. אם הוא הגיע לגור שם, ישר לא מצא חן בעיניו הדירה והוא עזב. מה, עדיין הדירה הזאת, אתה תגדיר אותה כתמאה, שיש שם תומת מת? כמה זמן הוא צריך לגור בשביל זה? אז מכיוון שהחשש הוא שהוא קבר שם נפל, ונפל הוא מתאמה באמת רק אחרי שכבר עברו 40 יום מאז תחילת ההיווצרות שלו, אז בשביל שאנחנו נאמר שהבית הזה מתאמה, צריך שהוא יגור שם 40 יום. שזה הזמן שאם נאמר אשתו התעברה של אותו נוכרי, ועברו 40 יום והיא פילה, אז והיא קברה את הנפל ההוא בבית, אז באמת הבית הזה מתאמה. אז אנחנו חוששים רק אחרי שהוא גר שם 40 יום, שאולי באמת היה לו שם הנפל והוא קבר אותו. אבל לפני כן אנחנו לא חוששים שזה מה שקרה. ואף על פי שאין לו אישה לאותו נוכרי, אז אם כן, מה תחשוש שיש כאן נפל אם אין אישה? בכל זאת חוששים, רש"י כותב כי הוא חשוד על הזנות, ורבנו עובדיה מברטנורה מוסיף, שחוששים שאולי, אמנם הוא לא נשוי, אבל אולי הגיעה אישה אחרת, זרה, והיא התעברה ממנו, והפילה והנפל נקבר באותו בית אחרי 40 יום. אבל, זה החידוש הגדול שבשביל זה הבאנו את המשנה שם, וכל מקום שחולדה וחזיר יכולים להלוך, אם זה מקום כזה בית שיכולים חולדה או חזיר להגיע לשם, אין צריך בדיקה, לא חוששים שיש שם נפלים. למה? כי דרכם ללכת ולחטט, לחפש בשר ולאכול, ואם נטמן כאן נפל, הם חיטטו, הוציאו אותו ואכלו אותו. אתה רואה אם כן, שאם חולדה מוצאת בשר, היא אוכלת אותו. אז פה, כשלהבדיל, כן, החולדה מוצאת חמץ, אתה רואה שהיא נכנסה לבית עם חמץ, בית שבדקו אותו. אולי נאמר שהיא אכלה גם את החמץ. אז למה אתה אומר שצריך לבדוק שם? נאמר שהחולדה אכלה. כמו שאנחנו אומרים, שכשנוכרי גר בבית אפילו יותר מ-40 יום, אם מצויים שם חולדות ודברים מהסוג הזה, אנחנו אומרים שגם אם הוא גר שם שנה, שנתיים, 10 שנים, אנחנו אומרים שגם אם היה נפל קבור, החולדות הלכו, חפרו ואכלו את הבשר, אז אתה רואה שכשהם מגיע לידי החולדות אוכל, הם נשארו אוכלים אותם, אוכלים אותו. אז אם כן, גם לגבי חמץ נאמר שנכון שהחולדה הכניסה חמץ לאותו בית, אבל היא אכלה את אותו חמץ, וכעד החמץ לא נמצא. אמר רבי זרע, יש הבדל מה התפריט. מתי אנחנו אומרים שהחולדה אוכלת? כשהתפריט הוא תפריט שהוא משובח בשביל החולדה, בבשר, אז היא לא משאירה מזה כלום. המשנה שלנו שחוששים שנשאר חמץ בבית, כשאנחנו רואים שהחולדה הכניסה, מדובר בלחם. החילוק הוא בבשר, לא משיירה. הדרך של החולדה שכשהיא מוצאת בשר, היא לא משיירת מזה כלום. הוודאי אכלה את הכל. אבל בלחם משיירה, לחם היא כן משיירת. לכן צריכים לבדוק, אולי נשאר שם לחם בבית. אז אם כן, תירצנו את השאלה. בא רבה ואומר, השאלה בכלל לא מתחילה. אמר רבה, היי מי, מה בכלל שיהיה פה שאתה מקשה בין דין של בדיקת חמץ, אחרי שאדם סיים לבדוק, חולדה הכניסה חמץ, שאנחנו אומרים שצריך לבדוק שוב, לבין הדין שכשיש נפל שקבור בבית, שאנחנו אומרים שאם יש שם חולדה מצויה שם, כנראה שאין שם את הנפל כי כבר אכלה את החולדה. מה בכלל ההשוואה ביניהם? בשלמה, אתם לגבי נפל, אנחנו מקלים ואומרים שהחולדה כנראה אכלה את אותו נפל, כי אימור אהבה, אימור לא אהבה. יש פה ספק ראשון, אולי נאמר שהיה באמת נפל, אבל אולי באמת לא היה נפל. סברה רחוקה לומר שבדיוק היה נפל, והם קברו אותו בבית. לא בטוח שבכלל היה נפל שהם קברו אותו בבית. ואם תמצא לומר אהבה, גם אם תאמר שקברו איזשהו נפל, אימור אכלתי, אנחנו אומרים שהחולדה אכלה את אותו נפל. כאן יש ספק, אולי החולדה אכלה, מוצאים מהספק, אולי שיש כאן נפל, יש פה ספק מול ספק, על הצד שבאמת יש פה נפל, אז אולי החולדה אכלה אותו, וספק מול ספק. אבל הכה, כשאנחנו רואים את החולדה נכנסת עם חמץ לבית שבדקו אותו, דוודאי דחזינה דשקיל, אנחנו ראינו בעיניים שהחולדה הכניסה חמץ לבית שבדקנו אותו מקודם. מי אמר דאכלתי, יש לך רק ספק אחד, אולי היא אכלה אותו. אז יש ודאי, היא הכניסה חמץ. ספק אחד, אולי היא אכלה אותו. אבי, ספק וודאי. ספק, אולי היא אכלה את החמץ וביערה אותו, וודאי שהכניסה חמץ. ואין ספק של היתר מוציא את הבית הזה מדי ודאי של איסור שהיה בו. שואלת הגמרא שתי קושיות על היסוד שאתה פה עכשיו הנחת, שכשיש לך ספק, אתה לא יכול איתו להפיל את הוודאי, את הוודאות שהיה לך קודם. במקרה שלנו יש לי ודאות שהחולדה הכניסה חמץ לבית שבדקת, מספק, אולי היא אכלה את החמץ, אנחנו לא נוציא מדי ודאי, אלא אנחנו תולים שאולי יש פה כן חמץ בבית הזה שקודם בדקנו, ואנחנו מצריכים בדיקה פעם נוספת. הגמרא מקשה על זה שתי קושיות, שמשם, משתי המקומות אנחנו רואים שכן אומרים שאפילו על ספק זה מוציא מדי ודאי, זה מבטל את הוודאות. ואם כן, כאן בדין שלנו, על הספק הזה אולי החולדה אכלה את החמץ, כבר אנחנו נתיר את הבית ולא נצריך אותו בדיקת חמץ פעם נוספת. קושיה ממקום הראשון, והן ספק מוציא מדי ודאי, והתניה למדנו ברייתא. חבר, זה תואר שמקבל יהודי שמקפיד להפריש תרומות ומעשרות כדת וכדין. שמת והניח מגורה, כוונה גורן, מלאה פירות. ואפילו הן בני יומן. אתה רואה שהפירות האלה היום התחייבו במעשרות. חורה. אתה רואה שהיום, מה גורם שתבועה תהיה מחויבת במעשרות? ברגע שעושים אותה ערמה, אחרי שהפרידו את הגרגירים של התבועה מתוך כל המוץ וכל השיבולים והכל, יש את הגרגירים עצמם. אותם גרגירים עושים מהם ערמה, זה גורן, ואז עושים את הערמה, מחליקים את הערמה, זה נקרא מרוח, ואחרי זה, אם זה נמצא בתוך הבית, הכניסו את זה לבית דרך הפתח, אל תוך הבית, מתחייב במעשרות. כאן אנחנו יודעים שהפירות האלה היום התחייבו במעשרות. והיום אותו חבר שנזכה כולנו לחיים ארוכים וטובים, נפטר לבית עולמו. הוא הספיק לעשר או לא הספיק לעשר? חזקה שהוא עשר. הרי הן בחזקת מתוקנים מאוסרים, אתה לא מפריש מהם תרומות ומעשרות. יכול לקחת את התבואה, לטחון אותה, לעשות מזה עיסה ולאפות, אפילו מצות לליל הסדר, אם זה לא החמיץ. עכשיו, אז ספק לא מוציא מדי ודאי. פה יש לי הוכחה שכן, והאחה כאן במקרה הזה של אותו חבר שנאמן על המעשרות, דוודאי תבילי הני פיירי, ודאי הפירות האלה תבל, הכוונה מחויבים בתרומות ומעשרות, ולא הפרישו עליהם, בהתחלה הרי לא הפרישו מהם תרומות ומעשרות, היה זמן שהם התחייבו במעשרות, באותו זמן לא הפרישו עליהם תרומות ומעשרות, אז היה פה ודאי שהם היו תבל פעם אחת. ויש לך ספק, אם הם מאוסרים, אם החבר הספיק לאסר אותם, ספק, לא מאוסרים. יש פה אבל צעד אולי לומר שהוא לא הספיק לאסר אותם. ובכל זאת, כאן כתוב, ברייתא, שאנחנו תולים, שזה כן מאוסר כדת וכדין. ספק מוציא מדי ודאי. ודאי תבל, ספק אם יסר, מוציא מדי ודאי. קאתי ספק, מוציא מדי ודאי. מתרצת הגמרא על זה שני תירוצים. תירוץ ראשון, אל תשווה בכלל בין הדין של אותו אחד שנאמן על המעשרות לבין ההוא שבדק את החמץ והכניסה לו שם אחרי זה חמץ. לא, אל תשווה. כי כאן, לעניין אותו חבר שנאמן על המעשרות, שאתה מסתפק אם הוא יסר או לא יסר, זה לא ספק, דע לך. ודאי וודאי הוא. אתה צודק בזה שאמרת שזה היה ודאי תבל, אפשר להתווכח איתך, למרות שבתירוץ הבא אנחנו כן נתווכח על זה, אבל לפי התירוץ הראשון. אתה צודק, זה היה מחויב בתרומות ומעשרות, אמת. אבל זה ודאי שאותו חבר הפריש מעשרות לפני מותו. מאיפה הוודאות שלך? דוודאי מעשרי. כן, כדי רבי חנינא חוזה, דאמר רבי חנינא חוזה, חזקה על חבר שנאמן על המעשרות, שאין מוציא מתחת ידו דבר שאינו מתוקן. אתה יכול להיות בטוח שאותו חבר בזריזות עצומה הספיק מיד כשהפירות האלה היו מחויבים בתרומות ומעשרות להפריש. הוא לא המתין. אז נכון שבאותו יום הפירות התחייבו במעשרות הוא נפטר, אבל מיד כשהם התחייבו בתרומות ומעשרות הוא מן הסתם מסר עליהם. ככה צריך לכאורה לומר. חזקה על חבר שאינו מוציא מתחת ידו דבר שאינו מתוקן. זה תירוץ ראשון. תירוץ נוסף מתרץ את הגמרא, והיא מפילה את היסוד שעליו התבססנו עד עכשיו. והיא בהתאמה, כאן, באותו חבר שנפטר באותו יום שהתבואה שלו התחייבה במעשרות, אמרנו שזה ודאי שהתבואה שלו הייתה מחויבת במעשרות, וספק אולי הוא יסר, והספק הזה שאולי הוא יסר, עליו אנחנו מתבססים ומתירים את התבואה לאכילה. הספק הזה שאולי יסר מוציא מדי ודאי שזה מחויב במעשרות. לפי התירוץ השני, לא חייב להיות שהתבואה התחייבה במעשרות. ספק אולי התחייב במעשרות התבואה אולי לא, וספק אולי הוא יסר אולי לא. למה? למה אתה כל כך בטוח שהתבואה הזאת מחויבת במעשרות? זאת אומרת, למה אני בטוח? אין לך עיניים? תראה. תראה איך נראה פה הערימה הזאת. ערימה של גרגירי תבואה מופרדים. ואתה גם רואה שהחליקו את הערימה הזאת. אני יודע שזה היום היה. מה עוד אמור לחייב במעשרות? אם לא זה, שבן אדם עשה גורן, עשה ערימה מהתבואה שלו, אחרי שהוא סיים את כל המלאכות, להפריד מהם את כל המוץ ואת כל הפסולת, שם מהם הרמה והחליק את פני הרמה, אז אמור להיות מחויב במעשרות. התשובה היא, יש כאן שלב נוסף, על פי דברי הגמרא במסכת בבא מציע דף פ"ח, הגמרא מביאה שם דעה, שצריך שלב נוסף שהתבואה תעבור, כדי שהיא תהיה מחויבת כתבל במעשרות. וזה ראיית פני הבית, דהיינו. שלב ראשון בשדה. לוקחים את כל התבואה ועושים ממנה ערימה, גורן, ואחרי זה מיישרים ומחליקים את הערימה הזאת, זה נקרא מרוח. זה שלב ראשון, זה עדיין לא מחייב את התבואה בתרומות ומעשרות מהתורה. מכניסים את זה לתוך הבית דרך השער הראשי, דרך הפתח, ואז זה מתחייב במעשרות. בשלב השני הזה. כאן, אנחנו אומרים, אולי אותו אדם שהכניס את התבואה אליו הביתה, הכניס אותם לפני שהם היו מוכנים, לפני שעשו מהם ערימה של גרגרי תבואה עם החלקה של פני הערימה, אולי הכניס אותם ככה כמו שהם. דילמה מעיקר האימור דלוטבילי, אולי מההתחלה אנחנו אומרים שבכלל לא היה טבע לתבואה הזאת. איך? כדי רבי הושעיה. דבריו של רבי הושעיה שנאמרו פה ומפורסמים בכל השס. אמר רבי הושעיה, מערים אדם על תבואתו, אדם יכול לעשות ארמומיות, תחבולה, כדי לפתור את התבואה שלו, שלא תהיה מחויבת במעשרות. מה הוא עושה? הוא מכניסה לבית כשהיא עדיין במוץ שלה. לפני שהפרידו את הזקן העליון של השיבולת, כמו זקן כזה, ללמעלה, של השיבולת, לפני שהפרידו אותו מהגרגירים, הוא מכניס אותו ככה, שיבולת, שיבולים, שיבולים לתוך הבית, ובתוך הבית הוא דש את התבואה, זורה באוויר, מפריד בין הגרגירים לבין המוץ, ועושה גמר המלאכה, עושה ערימה, וברגע שזה בתוך הבית, שם הוא עשה את הגמר המלאכה, לפי דעה אחת שם בגמרה, במסכת בבא מציעא, שרש"י אומר שלפי זה, מבאר את הגמרה פה, זה לא התחייב בתרומות ומעשרות התבואה הזאת. עכשיו, אמנם מדרבנן, האדם כן חייב להפריש מעשרות על התבואה הזאת, אבל זה מועיל כדי שתהי באמתו אוכלת ופטורה מן המעשר. כשרבנן חייבו במעשרות, הם חייבו רק אם האדם אוכל אכילת קבע. אכילה של סעודה שאדם אוכל, אכילה קבועה. אכילת ארעי, חכמים גם כן פטרו ממעשרות. בהמה שאוכלת תמיד זה אכילת ארעי. לכן חכמים לא אסרו לאכול מהתבואה הזאת אכילת ארעי. מצוין. עכשיו, מכיוון שהתבואה הזאת מהתורה לא הייתה מחויבת במעשרות, אם כן, זה ספק אם בכלל אותו חבר שנפטר, הסתלק מן העולם, השאיר את התבואה, ספק אם התבואה הזאת בכלל מחויבת במעשרות. זה ספק אולי הוא יסר מהם. ספק מול ספק, שזה שווה משקל, אנחנו אומרים, טוב, בוא נאמר שהוא יפריש מהם מעשרות. תגיד, רגע, אבל מדרבנן כן צריך להפריש תרומות ומעשרות, גם אם זה נכנס לבית ככה במוץ עם השיבולת. התשובה היא שרבנן לא גזרו במקרה כזה של ספק. עכשיו הגמרא מקשה קושייה שנייה על היסוד שהנחנו, שאם יש לך ודאי, אז על ספק אולי הכל בסדר, זה לא מוציא מידי ודאי. זאת אומרת, אם יש פה ודאי בעיה, כמו פה, ודאי החולדה הכניסה חמץ לבית שבדקנו. ספק אולי אכלה את זה. אין ספק מוציא מידי ודאי. שואלת הגמרא, מה? ואין ספק מוציא מידי ודאי? קושייה שנייה. והתניא אמר רבי יהודה, מעשה בשפחתו של מציק, מציק אחד. רש"י אומר שהוא היה יהודי אלים, שהיה גר במקום שנקרא רימון, ששפחתו הטילה נפל לבור. ובא כהן, היה קרוב משפחה, היה מבני ביתם, ועמד על שפת הבור איפה שהשפחה הפילה את הנפל, והציץ בו, התבונן טוב טוב על הנפל, לידע אם הנפל הזה זכר הוא שהיא הפילה, כמובן נפטר, אם נקבה היא. עכשיו, מה ההבדל אם זה זכר או נקבה? התורה כותבת תחילת פרשת תזריע, בספר ויקרא, אישה כי תזריע וילדה זכר, וטמאה שבעת ימים. זאת אומרת, שאם היא רואה אדם בתור יולדת, שבעה ימים אדם שהיא רואה יטמאה. ב-30 יום ושלושת ימים תשב על דמי תורה. זאת אומרת, 33 ימים אחר מכן, אם היא רואה אדם, אז מעיקר דין תורה זה היה אמור להיות טהור. היום בזמננו כמובן שאי אפשר לתאר את זה, יש פה כל מיני חששות, אולי הייתה יולדת בזוב, לא ניכנס לזה כרגע. ואם נקבה תלד, אז בתמאה שבועיים כנידתה. זאת אומרת, 14 יום, כל דם שהיא רואה מתמה אותה. ו-60 יום, וששת ימים תשב על דמי תואר. יש לה 66 ימי תואר, דם תואר. שאם היא תראה דם, זה לא מתמה אותה, מעיקר דין תורה. בכל אופן, יש הבדל גדול אם היא הפילה זכר, שאז היא נטמאת בדם 7 ימים ו-33 ימים דם תואר, או שהיא הפילה נקבה, שאז זה 14 ימים אם היא רואה דם, זה מטמא אותה, ו-66 ימים אם היא רואה דם, זה דם תואר. אז לכן היה חשוב לדעת האם זה זכר או נקבה. עכשיו, זה היה כהן, ככה יש פה הדגש, בא כהן. באמת בראשונים מאוד מאוד עושים מזה עסק. בדיוק הכהן היה צריך לבוא ולבדוק. הרי כהן יש לו איסור מהתורה לנפש לא יתאמה בעמיו. אסור לו להתאמה למתים. ואם אותו נפל, כבר עברו עליו 40 יום מאז תחילת ההיווצרות, תחילת העיבור, הוא מתאמה באוהל. אז בשביל מה אתה צריך לבוא להתכופף? ואולי אתה תעיל עליו, וזה מתאמה. מתאמה באוהל, אסור לכהן להתאמה. אז יש כאן רשי שכותב, ולא נזכר אותו כהן על הזרת לנפש לא יתאמה. הוא לא זכר מזה, שכח מזה. מביאים מהר"ן, דברי אחד הראשונים, שמכיוון שהוא היה קרוב, היה מותר לו להתאמה למתים, כי הרי כהן מותר לו להתאמה לשבעה קרובים. במסכת נידה, דף תתווה ועמוד ב', גם מובא אותו מעשה, ושם הרשי כותב, מביאים פה שהכהן הזה היה עם הארץ, שלא ידע את ההלכות, או שהוא היה קטן, אולי הוא לא מצווה על האיסור הזה. בתוספות כותב בעמוד הקודם, שהוא היה שוטה, לא היה בדעת. אפשר אולי בסייעת הנשמה אלה והרס בנוסף. הרי כולם שואלים, מה היה חשוב לומר שאותו יהודי היה גבר אלים? מה המשמעות כאן? אז אפשר לתרץ עם השאלה הזאת את השאלה השנייה. למה הכהן בא ונטמע ועבר על האיסור לנפש לא יתאמה בעמיו? אולי כי אותו בעל הבית של אותה שפחה היה אדם אלים, והכהן היה צריך לבדוק, כי אם לא, אותו בעל גבר אלים היה יכול להביא אותו לידי סכנה. אולי בשביל זה מדגישים פה גם שאותו אחד היה גבר אלים, וגם שהכהן היה נטמע פה, הסתכן, אולי הוא נטמע למת. מה שקרה בסוף, שכשהכהן הסתכל לתוך הבור, בשביל לבדוק אם יש פה זכר או שיש פה נקבה, הוא מצא שאין פה לא זכר ולא נקבה, הוא לא מצא בכלל את הנפל. ובא מעשה לפני חכמים. האם הכהן הזה נטמע או לא נטמע? והחכמים תיארוהו, אמרו, הכהן הזה טהור. למה? איפה הנפל הזה? אנחנו יודעים בוודאות שנפל לתוך אותו בור. מפני שחולדה וברדלס, כוונה סוג של נמיה כזאת, זה הכוונה כאן ברדלס, מצויים שם באותו בור, כנראה הם גררו את הנפל לתוך איזשהו חור שם, לפני שהכהן בא והתכופף. ולכן, אותו כהן לא נטמע. המפרשים מסבירים שהיה עוד חור בתוך אותו בור, היה מין מערה כזאת, ששם היה מכילה של אותם, אותה חולדה, נמיה, ברדלס. עכשיו, למה זה לא מטמא, גם אם הנפל נמצא שם בפנים? מסבירים שהיה החור להגיע לתוך אותה מכילה של הברדלה, של החולדה, היה פחות מרוחב של טפח. ואם הפתח הוא פחות מטפח, הוא לא מעביר את התומה לתוך כל הבור. אין צורך להאריך בזה, מי שהבין, הבין, ומי שלא, אנחנו נתקדם. בכל אופן, אמרו חכמים שמכיוון שהוא לא מצא את הנפל בתוך הבור, הוא טהור. איפה הנפל? הרי הוא ודאי נפל לכאן. כן, כנראה שבאה חולדה ולקחה אותו מפה. והאחה, פה בסיפור שלנו, אנחנו יודעים בוודאות שהשפחה של אותו מציק מהמקום שנקרא רימון, ודאי הפילה את הנפל לתוך אותו בור. ויש ספק אולי חולדה או ברדלס לקחו את הנפל מפה. ספק גררו, ספק לא גררו. אז עד היישת, זאת אומרת, האם הם גררו עד עכשיו או לא. וכהתי ספק אולי גררו, ומוצאים מדי ודאי, שוודאי הטילה לשם, אולי פשוט, אתה כרגע לא מוצא, אולי כשהכהן הציץ, כן היה את הנפל שם, רק הוא לא שם לב. מה רואים מפה? שלמרות שיש פה ודאות, שהיה נפל בבור, ויש ספק, אולי חולדה לקחה מפה את הנפל, בכל זאת, ספק מוצאים מדי ודאי. אז למה שלא נאמר, כשאנחנו, יש לנו ודאי שחולדה יכניס החמץ לתוך בית שבדקו אותו, לא יבוא הספק, אולי החולדה אכלה את החמץ הזה, ואז אנחנו פטורים מלבדוק את אותו בית עוד פעם, בדיקת חמץ. ובכל זאת אנחנו אומרים שכן צריך לבדוק פעם נוספת. אז קשה פה אנחנו רואים שספק מוצא מדי ודאי. תראה את הגמרא גם כאן שני תירוצים. לא תימה שבוודאי הטילה נפל לבור. אל תגיד שאנחנו יודעים בוודאות שאותו נפל שהיא הטילה לתוך הבור, הוא היה אחרי 40 יום לתחילת ההיווצרות והעיבור. אלא אימה שהפילה כמין נפל לבור. והווי ספק וספק. יש פה ספק אם בכלל היה כאן נפל בבור. אולי זה היה לפני 40 יום ליצירה, שאותו נפל אין לו שם של נפל בכלל, הוא לא מטמא באוהל. ואם הוא על הצד שהוא כן נפל והוא מטמא, אולי חולדה לקחה אותו משם לפני שהכהן הגיע. אז אם כן, יש כאן ספק מול ספק, אז ודאי שספק מוצאים מדי ספק. שואלת הגמרא, בסדר, התירוץ הזה יכול להתקבל. אם יש פה, מכתחילה בכלל עצם זה שהאם היה פה נפל או אין פה נפל לספק, אז ודאי שספק, אולי מישהו לקח את הנפל, מוציא מידי הספק הזה. אבל איך אתה אומר שזה ספק אם יש כאן נפל? תדייק בלשון המעשה. וכשהכהן בא והתכופף להציץ, בשביל מה הוא בא לבדוק? לידע אם זכר הוא עם נקבה היא. לא כתוב שהוא בא להציץ לראות אם בכלל הוא נפל. קטני. עונה הגמרא אחי כאמר, זה מה שהברייתא התכוונה לומר. קודם כל הכהן הלך בשביל לידע אם רוח הפילה. כאלה הבנה, האם הפילה סך הכל את השק מלא שפיר, מלא רוח הפילה, וזה בכלל לא נפל, והוא לא מטמא באמת. אם נפל הפילה, ואם תמצא לומר שהוא ימצא שנפל הפילה, הוא צריך לבדוק לידע אם זכר הוא עם נקבה היא. אז אם כן, יש מצב של ספק אם בכלל יש כאן דבר שמטמא. ויש ספק אולי גם אם היה דבר שמטמא, החולדה לקחה אותו מפה. לכן הכהן לא נטמא. תירוץ שני, למה אנחנו פה אומרים, איך יכול להיות שפה על הצד של ספק אולי חולדה לקחה את הנפל, אתה כבר הולך ומתאר את אותו כהן? הרי אמרת שאין ספק מוציא מדי ודאי. התשובה היא נכון, אין ספק מוציא מדי ודאי. הסיבה למה פה הספק כן מוציא, כי זה לא ספק, זה ודאי, ודאי מוציא מדי ודאי. והיא בית אימה אתם ודאי וודאי הוא, למה? כי כיוון דחולדה וברדלס מצויים שם, ודאי גררו הוא. הם לא יוותרו בקלות על הטרף הקל שהזדמן לידם. הם ודאי גררו את זה לחור שלהם שם, למאורה שלהם. בישת, ונהי דשיורי משיירה. אפילו שיכול להיות שהם השאירו חלק מהבשר ולא אכלו. מגרר מי את ודאי גררו באישתה. הם ודאי על כל פנים גררו את הנפל לתוך המאורה שלהם באותו זמן. יכול להיות שהם עוד לא סיימו לאכול, אבל ודאי באותו זמן הם כבר גררו אותו, הוא לא נמצא בתוך הבור, לכן כשהכהן הציץ, הוא לא נטמא. עכשיו אנחנו חוזרים לתחילת המשנה. אומרת המשנה, בדקת חמץ, לא מצאת, עברת לחדר אחר, אל תתחיל להיכנס פה לחששות, רגע, אולי הכניסו לי פה עוד פעם חמץ לאותו חדר. עזוב, בדקת, תעשה וי. הכל בסדר. לך לחדר הבא, תבדוק שם. סיימת לבדוק את כל הבית? אשריך. אל תכנס עכשיו לכל מיני חששות שיש לך שכן שעדיין לא סיים לנקות את הבית ועדיין לא בדק, אולי באו עכשיו לקחו חמץ משם, הכניסו לך לתוך הבית. עזוב, אין חוששים. שואלת הגמרא, ומי אמרינן, אין חוששים שגררה חולדה? איך אני לא אחשוש? תראה מה שכתוב בדף הבא, בדף י' עמוד ב'. אתה לא תסתכל, אני אכתוב לך את זה פה. הקטן נשם כתוב סייפה במשנה בדף י' עמוד ב', בדף הבא. סיימת לבדוק חמץ? מה עכשיו? יש לך חמץ, איפה תשים את זה? מה שמשייר? אתה רוצה לאכול מחר בבוקר, לפני סוף זמן אכילת חמץ, בי"ד בבוקר, י"ד ניסן? יניחנו בצינה. אל תשאיר את זה ככה במקום רגיל. שים את זה באיזשהו מקום מוצנע. כדי שלא יהיה צריך בדיקה אחריו. רואים מפה, שאם הוא לא שם את זה במקום מוצנע, את החמץ שנשאר, הוא הולך לישון מחר בבוקר. כשהוא קם, הוא צריך להתחיל לחפש בכל הבית מחדש בדיקת חמץ. כי אולי גררה חולדה מהמקום איפה שהוא השאיר את החמץ, והיא פזרה את זה בכל הבית. צריך לחפש עכשיו את החמץ. רואים מפה שכן חוששים שמה גררה חולדה. אמר הבית, תלוי מתי. לא קשיה. המשנה שם אומרת מה שמשייר יניחינו בצינה, מדברת ביום 14, בליל 14 בניסן, ביום 14 בניסן. מה שמשנה שלנו אומרת, שלא צריך לחשוש אולי החולדה החביאה, מדברת ב-13, בליל י' ד' בניסן, בלילה של הבדיקה. מה ההבדל? ליל בדיקת חמץ, יש הרבה חמץ בכל הבתים. וגם מחר יהיה חמץ בכל הבתים, עד סוף זמן אכילת חמץ. ב-13 דשכיח ריפתה בכולי בתי, שהפת מצויה בכל הבתים, החולדה, העיניים של הסוואות, היא רואה שיש הרבה אוכל, היא לא מוטרדת, אולי לא יהיה לה מספיק, היא לא שומרת את האוכל בצד, היא יודעת מתי שהיא תצטרך, היא תבוא, תאכל, הכל פתוח לפניה. לכן, לא מצניעה, היא לא מצניעה את פת לעצמה באיזשהו מקום שאתה עכשיו צריך לחפש אותו. לעומת זאת, ב-14 בניסן, יום י' ניסן בבוקר, לא שכיחה ריפתה בכול הובטי, לא מצויים כבר חמץ בכל הבתים, מבארים כבר את החמץ, אז החולדה מתחילה להיכנס ללחץ. תראה מה זה, אין פה אוכל, רק תפוחי אדמה השאירו לי פה, מה אני אוכל? מהר היא מחפשת איפה יש חמץ ומה צניעה, מה שהיא מוצאת. לכן שם שנה הבאה מדברת בי"ד בניסן, שאז באמת המצב של החמץ, יש מחסור גדול, אז החולדות נרתמות להצניע את החמץ שהן מוצאות. לכן שם כן צריך לשמור על החמץ, כדי שלא יהיה מצב שיצטרכו אחרי זה לחפש איפה החולדה הסתירה את החמץ. שואלת הגמרא, אמנם הייתה לנו נביאה שקראו לה חולדה הנביאה, אולי זה לשון המליצית כאן. אמר רבה, וכי חולדה נביאה היא, שהיא רואה את הנולד? דיידה, דהעיד, נער, בייסר. היא יודעת שהיום י' בניסן הסתכלה בלוח, ולא עפה עד לאורתה, ולא יפו פת עד לערב. ולכן משיירה ומתאמרה, משיירת מחביאה את הלחם שלה, ולכן אתה אומר שצריך לבדוק עוד פעם את החמץ בכל הבית? אם לא שמרת את החמץ, מה שנשאר? מאיפה היא אמורה לדעת? למה שיהיה הבדל? אלא אמר רבה, תראה, מה שהמשנה הבאה אומרת, שחוששים שהחולדה תיקח, מה שכתוב, מה שמשייר, יניחנו בצנאה, החשש הוא לא שסתם אני כל הזמן צריך להיכנס לחששות, אלא מדובר פה שראיתי בעיניים, המצלמות הבטחה לקדו את הגנב. חוששים שמא תיטול חולדה בפנינו, ואז יהיה צריך בדיקה אחריו. אם אנחנו נראה את החולדה לוקחת חמץ ומסתירה אותו, מחביאה אותו, זה כבר לא מצב פה שמאדם חי באובססיה, כמו שזה נקרא. אנחנו יודעים בוודאות, החולדה לקחה חמץ, זאת עובדה. החולדה עכשיו מצניעה את החמץ, זה גם עובדה, ועכשיו אנחנו צריכים ללכת לחפש איפה היא צניעה את החמץ. תהיה חכם הרואה את הנולד, לפני שהחולדה תיקח לך את החמץ, תצניע אותו. אבל כשאתה בדקת את הבית, סיימת לבדוק, להיכנס לך ששות, אולי חולדה לקחה, נכנסה, עזוב. דרכי הדרכי נועם, פתח הגדה של פסח עם סיפורים, סיפור יציאת מצרים, חידושי תורה, תתחיל להתכונן, מחר ליל הסדר, עזוב. אל תתחיל עכשיו להיכנס לכל מיני חששות, אולי, לא, אולי פה הגיע חמץ, אולי שם הגיע חמץ. מבארים את החמץ בשמחה, בלי חששות מיותרות. תניה כבתי דה רבה, באמת ככה נאמר, נאמרה ברייתא כמו דבריו של רבה, הרוצה לאכול חמץ אחר בדיקת חמץ כיצד יעשה, יאכל, ומה שמשייר יניחנו בצנאה, למה? כדי שלא תבוא חולדה, שים לב, תדייק, ותיטול בפנינו, ויהיה אז ודאי צריך בדיקה אחריו. אם אני ראיתי את החולדה לוקחת חמץ ומסתירה אותו, אני ודאי צריך לחפש איפה היא הסתירה את החמץ, כי אולי לא סיימה לאכול אותו, אבל לחשוש אולי לקחה חולדה חמץ, זה אנחנו לא צריכים לחשוש. רב מארי אמר, ליישב את הקושייה, מה שצריך להצניע את החמץ, זה גזירה שחכמים חששו, שמה הוא יניח 10 פרוסות. ובסוף מה הוא ימצא? שנשארו לו רק 9 פרוסות. עכשיו מתחילים חששות, איפה הפרוסה העשירית? איפה הפרוסה העשירית? אולי חולדה לקחה את זה. סתם ככה באמת אני לא אחיה עם חשש. אבל יש פה עכשיו הכתובת רשומה על הקיר. שמתי 10 פתיתים, 10 פתיתים, איפה הפתית העשירי? היו 10, נשארו 9. פה יצטרכו לבדוק שוב פעם. אז בשביל שלא תצטרך לבדוק שוב פעם, תשמור חזק על 10 פתיתים, כדי שלא תצטרך לבדיקה אחריו. אגב, מביאים מפה ראיה למנהג שהרבה נוהגים, לפני בדיקת חמץ, להצניע פתיתים, לוקחים 10 פתיתים ומצניעים אותם במקומות בבית, בשביל שכשבודקים את החמץ, יש אומרים כדי שלא תהיה ברכה לבטלה, אם לא תמצא חמץ, אם הבית אין בו חמץ, אז מה בירכת על ביור חמץ? יש אומרים שברכה לבטלה בכל אופן זה לא יהיה, כי הרי אתה באמת בודק. זה שלא מצאת זה עניין אחר. אבל רואים מפה שיש עניין דווקא להניח 10 פתיתים ולא 9. מביאים שעל פי הקבלה יש בזה באמת עניין גדול דווקא ב10 פתיתים. למרות שיש כאלה שאומרים דווקא עדיף להניח 9 פתיתים, כל אחד ינהג כמנהג אבותיו, ועד כאן דף ט'.